והפתיחה היא קצת עצובה, בגלל פטירתו של פרופסור נר, אבל אחרי ה-30 נעשה פתיחה חגיגית. טוב, אז השיעור של יום ראשון יהיה בעברית, על כמה קטעים של מדרש חב"ד, על פרשת לך לך.
יום ראשון או שני?
מה אמרתי, יום ראשון? לא, זה יום שני, כן. אז יהיה לנו שיעור הערב, ובשבוע הבא גם כן, אחר כך אני נוסע לחול, ולכן השיעורים של יום שני יחזרו בסוף חודש נובמבר. תזכירו לי בשבוע הבא, אני אגיד לכם בדיוק איזה תאריך. אז יש לנו חומר לשני שיעורים, ואני רוצה להסביר איך נעבוד. מהתחלת פרשת לך לך ניקח כמה עניינים בדרך הפסוקים קודם כל, כדי להסביר את השאלה שהמדרש מתייחסת אליה. ואחר כך נלמד את הקטע בבראשית רבה, ואם יש צורך נראה במקביל במדרשים אחרים או בתנחומה או בזוהר גם כן, אם יש להשלים מה שמדרש רבה אומר. אבל מכל מקום זה לא הרצאה, למשל כפרשת השבוע של כל שבוע. זה נלמד יחד. אני רוצה רק למסור לכם כמה שיטות לימוד, להדריך דרך הלימוד, כדי שאחר כך תוכלו ללמוד לבד. אני לא יודע אם זה בעוד 20 שנה, בעוד 70 שנה, אבל צריך להגיע לזה. ולכן, אם יש קושיה, שאלה, צריך להבהיר משהו, אז אנחנו לומדים יחד. זה רק במקרה שאני יושב פה ולא בין הבתרים. אז בקטע הראשון שאני מציע לכם לקנות את בראשית רבה של הוצאת יבנה, משתמש בזה, כי בהרבה נושאים צריכים לדפדף מדף לדף, ואי אפשר לצלם את כל הדפים בבת אחת, כן? טוב, אז אנחנו נתחיל בביטוי הראשון של הפרשה, לך לך. קודם כל אני אסביר בקצרה את השאלה של המפחשים על העניין, ואחר כך נראה מה אומר המפחש. נגעתם באותה שאלה, בפסוק הראשון אנחנו קוראים ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. והקושיה היא שלכאורה אברהם לא יודע לאן ללכת. הוא יודע מאין לצאת, אבל לאן ללכת הוא לא יודע, מכיוון שכתוב אל הארץ אשר אראך, לשון עתיד. זה מובן, כן? אתם רגילים כבר לאותה השאלה. אבל אנחנו מוצאים, קודם כל, כמה פסוקים לפני זה, שהתורה אומרת, המקרא אומר, בפסוק למד א', בסוף פרשת בראשית, פסוק למד א', ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. אז לפי סדר המקראות, אנחנו רואים שמשפחת אברהם יצאה מאור כסדים ללכת ארצה כנען. בפסוק שלנו לא מדובר על ארץ כנען, אלא אל הארץ אשר אראך. ולכן ההנחה הבסיסית של כמעט כל המפרשים, שהמשפחת תרח ידעה לאן ללכת, אבל בכל זאת היא לא ידעה לאן להגיע. כי כי ויצאו איתם מרכזדים ללכת ארצה כנען, הם מעצמם יודעים שאם כבר יוצאים מגלות ורכזדים, זה כדי לחזור לארצם, וארצם כמובן זה ארץ כנען. למדנו את הנושא הזה בהזדמנות אחרת. זה ברור לכולם, כן? להגיע, כן, זה נראה מיד. אבל מכל מקום יש הבדל בביטויים. בסוף פרשת בראשית, הפסוק אומר, ויצאו מרכזדים. זה יציאה מרכזדים. ובפסוק שלנו זה לך לך. זה ביטוי אחר, זה מושג אחר לגמרי. יש כמה מדרשים על ההבדל בין יציאה והליכה. מכל מקום, ידעו שהיה צריך לצאת מרכזדים, מכל הסיבות שהמדרש מסביר. כי המצב של משפחת אברהם היה מסוכן בעורכזדים, והיה צריך לעזור את עורכזדים. אז יצאו מעורכזדים. ופה הביטוי בפסוק שלנו זה ללכת אל הארץ אשר הרקע. אז אני חוזר על אותה שאלה. יצאו מעורכזדים וידעו שהם צריכים להגיע לארץ כנען. אבל איפה בארץ כנען? אנחנו צריכים להגיע עד סוף פרשת וירא כדי לדעת לאן להגיע. אז תיקחו מיד את התחלת פרשת עקדת יצחק בספר בראשית. בסוף הילה, פרק כ"ב. ויהי אחר הדברים האלה. ואלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ואומר הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את ילדך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך. שוב זה אותו ביטוי, ולך לך אל ארץ המוריה. אז פה בפסוק של עקדת יצחק, התורה מגלה לנו לאן היה צריך להגיע. אתם רואים את ההבדל בין ויצאו איתם מרכזדים ללכת ארצה כנען, ארצה זה הכיוון של ארץ כנען, ארצה כנען, אבל לאן להגיע? מהפסוק שלנו בהתחלת ככה לא יודעים, אל הארץ אשר הרקע, מתי הרה לו אל איזה ארץ הוא היה צריך להגיע? בחזון של עקדת יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. זה מובן? ולכן היעד היה ארץ המוריה. היעד של היציאה של אברהם אבינו ומשפחתו מרכזדים כדי לחזור לארץ מולדתם האמיתית, ארץ כנען, אחר כך אני אסתת עוד מדרש שמורה את זה בפירוש, ארצו האמיתית זה ארץ כנען, ולכן המדרש מדייק מה המובן של מארצך פה. מארצך פה לכאורה זה עורכזדים, כן? אז המדרש מדייק ונראה את זה מיד. ולכן יצאו מעורכזדים כדי לחזור לארצם שהיא ארץ כנען. עד כאן זה ברור, כן? אבל לאן להגיע? מה היה היעד? זה ארץ המוריה. זה מובן? ולכן אפשר להגדיר את זה ככה. יציאת עורכזדים מגיעה סוף סוף לעקדת יצחק. והקשר הזה של יציאה מעורכזדים, לך לך אל הארץ אשר הרקע, ולך לך אל ארץ המוריה, זה נושא מובהק של המדרש. זה נושא חדש לגמרי, לפי הפשט. כן? עד כאן היינו חושבים שהיו צריכים לצאת מעורכזדים כדי לחזור לארצם. במילים של ימינו אנו, זה ציונות פשוטה. לעזוב את הגלות ולחזור לארץ כנען, לארץ ישראל. אבל פה, דרך המדרש, אנחנו רואים שהיעד האמיתי זה להגיע לעניין של עקדת יצחק, ארץ המוריה. ארץ המוריה זה לא ארץ כנען. זה מקום מסוים בארץ כנען ששם קורא לאברהם אבינו את המבחן הסופי של הזהות שלו, עקדת יצחק. זה מובן, אז זה הנושא של המדרש שלנו. טוב, אם זה לא ברור, תשאלו שאלות.
בהליכה של תרח היה גם כוונה, הייתה גם כוונה ללכת.
אין הליכה של תרח, יש יציאה.
ללכת.
אבל זה יציאה ללכת. אבל לא כתוב שתרח הלך. כתוב שאברהם הלך אחר כך, וילך אברהם.
אחר נראה. הכוונה הייתה גם לארץ
המוריה? לא. לפי המקרא אי אפשר לומר עד כאן. לפי המקרא אפשר לומר רק שתרח היה מסכים לצאת מאורגזים ללכת תחצה כנען, והוא לא שייך ליעד של אברהם. אנחנו רואים לפי הפשט מיד שהוא מתעכב לחרן. המיתוס של דבר, וזה מדרשים אחרים, אנחנו יודעים שתרח נכנס לארץ כנען עד פרשה של ברית בין המתרים. אחרי הפרשה של ברית בין המתרים, אז כל משפחת אברהם, תרח וכולל אברהם, חזרו לחרן, ואז בחרן שמע, לך לך אל ארץ המוריה. זה גם, גם זה, זה לא כל כך ידוע, כן? זה מדרשים אחרים שנראה אחר כך.
לך לך אל ארץ המוריה, הוא שמע בחרן?
בחרן, כן. לפי המדרש. זהו, אז אני חוזר מההתחלה. טוב ששאלתם, כיוון שצריך לדייק את כולם.
איפה היה ברית בין המתרים?
בארץ.
בארץ כנען.
בארץ כנען. דיינו, יצאו מאורגזים, נכנסו לארץ כנען, כתיירים, נאמר, כן? שמה היה המחזה של ברית בין המתרים. אחרי המחזה, זה הסבר של המדרש, ונראה אחר זה בדיוק. אחרי המחזה של ברית בין המתרים, חזרו לחרן. ותרח נשאר בחרן, ואברהם חזר לארץ ישראל אחרי הלך לך של הפסוק שלנו. זה צריך להזכור את זה.
לך לך מארצך.
כן. זה. לך לך מארצך, כן. אבל אל הארץ אשר הריקה, אנחנו לא יודעים איפה ארץ. ברור כפי שלמנו זה ארץ כנען, אבל איפה הוא בארץ כנען? לפי המדרש, זה מתגלה רק בפרשת וירא, בלך לך אל הר, אל ארץ המוריה, כן? כן, אבל זה קשור, אנחנו לומדים מדרש, כן? זה קשור לביטוי של לך לך. אז הלך לך אל ארץ המוריה מבהיר, מסביר את הלך לך מארצך. דהיינו, היעד של לך לך מארצך הוא ביתר דיוק. צריך להתחיל מהפסוק הקודם. היעד של ויצאו איתם מרכזים ללכת ארצה כנען, גם באברהם, כן? זה היה סוף סוף, לא יודעים מהו היעד, עד שאנחנו שומעים ולך לך אל ארץ המוריה דהיינו, רק אל יצחק. ולכן זה סיפור שמתחיל ביציאה מרכזים, תזכרו את הביטויים, יציאה מרכזים, ומסתיים ברק אל יצחק. אני רוצה להעביר את זה מיד ונחזור לנושא. כפי שאנחנו נראה מיד בפרשת עקדת יצחק, זה סוף התגלות הקדוש ברוך הוא לאברהם. זה הניסיון האחרון של אברהם, הוא נתנסה מעשרה ניסיונות, כן? ובגמר פרשת עקדת יצחק, הדיבור לא מתגלה לאברהם, זה נגמר עם אברהם, אם אפשר לומר את זה ככה, והדיבור מתגלה ליצחק. זה המחזור של אברהם נגמר ומתחיל המחזור של יצחק. כל זה אנחנו צריכים ללמוד לאט לאט כדי להבין את המשמעות של המדרש. מהי השאלה שהמדרש שואל כדי להבין מה הוא אומר לנו. כי לימוד המדרש במקורות זה לא דומה ללימוד פרשנות. לימוד פרשנות, ואף על פי שהמפרשים מבססים את הפירוש שלהם על המדרשים, המפרשים רוצים להעיר איזה מסר של המקרא לפי הפשט. תזכרו מה שאמר רש"י, כן, שבא לפרש את הפשט של המקרא. אני רוצה להסביר את זה קצת. למה אנחנו צריכים מפרשים? כי כדי להבין את הפירוש שנותן את המפרש, למשל רש"י, צריך להבין כבר את המקרא. מי שלא מבין את המקרא, לא יכול להבין את הפירוש על המקרא. ולכן יש איזה מין מעגל, כן? אני לא זוכר אם למדנו כבר את הכלל הזה. ולכן, רק בקצרה אני רוצה, זה נושא לגופו. אני רוצה להעיר את העניין. הייתה תקופה בהיסטוריה שלנו, שעם ישראל, העם היהודי בגלות, 1,000 שנה, עד תקופה של רש"י, היו עוד מבינים את המקרא כפי שהיו מבינים בזמן הנבואה. והנבואה הסתיימה בחורבן, בין חורבן בית חשוד וחורבן בית שני, זה ידוע. אבל ההשפעה של הנבואה הייתה בישראל הרבה הרבה זמן, ולכן אף על פי שההתגלות נסתרה מכל מקום דרך הזיכרון, וזה הכלל של הפסוק, זכרו תורת משה עבדי, דרך הזיכרון היו מבינים את המקרא במשמעות העברית שלו, במשמעות הנבואית שלו, כאילו היינו עוד חיים בתקופה, בעידן, בעולם של הנבואה עצמה. וכל זה הולך ומסתיים. אז באו המפרשים, והיעד שלהם זה לפרש את המקרא שקיבלו הנביאים ליהודים שהם חיים בעולם שאין נבואה. זה מורה? כן. הראשי הוא הראש שלהם, הראשון שלהם, והוא המתרגם ליהודים את המקרא שניתן לבני ישראל בתקופת הנבואה, דהיינו העם העברי. אתם כבר רגילים להבדל בין הזהות העברית, זה הזהות השייכת לישראל בתקופת הנבואה. כי בהתחלת הגלות נסתיימה נבואה. עד חורבן הבית, עם ישראל היה העם העברי, וזה מתחיל באברהם העברי, ונגיע למדרשים על אברהם העברי. כן? אחר כך, בזמן הגלות, לא היה נבואה. אף על פי שמשהו מסוג הנבואה, משורש הנבואה ממשיך, וזה רוח הקודש. אבל רוח הקודש זה רק לבעלי רוח הקודש. ולכן, רוב העם לא מסוגל להבין את המקרא במשמעות שהיה לו למקרא לעברים, עברים בבית, לא בבב, כן? וזה נובע. דווקא יהודים היו. ואז המפרש הוא מתרגם. הוא מגלה את משמעות התורה השייכת לתקופה שלאחר הנבואה. זה הכוונה של המפרשים. הכוונה של המדרש, כי מדרש, הכוונה אחרת לגמרי. זה לגלות נושאים ששייכים דווקא למשמעות של המקרא כמקרא בתקופה הראשונה. יש מפרשים של המדרש, שמשתמשים במדרש כדי ללמד תורה לעם ישראל אחרי תקופת הנבואה. אבל פשט המדרש אי אפשר להבין אלא ברבד, במישור של התקופה הראשונה. טוב, אפשר להרחיב את הדיבור על זה, אבל רק כדי להבין. ולכן פה אנחנו מגלים דווקא שאלה של המדרש שהיה יעד ליציאה מאוקסדי. מהו היעד הזה? תשובה פשוטה, תשובה ראשונית נאמר, להגיע לארץ כנען לפי פשט המקרא. ויצאו איתם מאוקסדים ללכת ארצה כנען. אבל מכיוון שאנחנו שומעים את הפסוק שלנו בלך לך אל הארץ אשר הריקה, ועם הקושיה שלנו, עם השאלה שלנו, איזה ארץ? הוא לא יודע. לכן המשמעות של המילה אל הארץ אשר הריקה זה לא אותה משמעות שאנחנו מוצאים בארץ כנען בפסוק הקודם. ארץ כנען זה מובן, ארץ כנען. אבל אל הארץ אשר הריקה, מקום מצוים בארץ כנען, ושמה מתגלה היעד של היציאה של אוקסדים. אז לפי המדרש שלנו, מיד נראה את זה, לפי המדרש שלנו התשובה היא בוירא, ולך לך אל ארץ המוריה. לכן הנושא, אני פשוט חוזר על זה, הנושא שאנחנו צריכים ללמוד, מה הקשר בין יציאה מאוקסדים ועקדת יצחק. לכן התחלתי להסביר שעקדת יצחק זה סוף סוף ההצלחה של ההתגלות לאברהם. כשזה הצליח, אז זה סוף פרשת עקדת יצחק, והכל עובר למחזור השני של האבות, יצחק. יש שלושה מחזורים. המחזור של אברהם, צריך לגלות את הצדיק של מידת החסד. אחר כך, המחזור של יצחק, צריך לגלות את הזהות של הצדיק של מידת הדין. ואחר כך, רק אחר כך, בשלב השלישי, זה המחזור של יעקב אבינו, זה ארוך מאוד, מתחיל ביעקב, מסתיים בישראל, כשיעקב מקבל את השם ישראל, ואז מתגלה הצדיק של אמת, שהוא ישראל. אז הכל מתחיל באברהם, אבל רק למפרע, כשיעקב מקבל את השם ישראל, אז הזהות של אברהם עצמו מתגלה כזהות אמיתית. זה מובן? טוב. אז פה אנחנו רואים שהשלב, התקופה של עקדת יצחק היא המחראת בכל התהליך שמתחיל ביציאת וכזדים. זה הנושא המדויק של המדרש שלו. זה מובן? יש עוד שאלות? כן.
על איזה?
כן.
יש
הביטויים
עכשיו. היעד תלוי באוהן ולא במראה. מי
שמראה
את היעד,
כשהכתוב אומר, אז ההפך ממה שאמרת, היעד תלוי בריבונו של העולם, אל הארץ אשר הרקע, זה כזה ברוך הוא שמדבר.
כן, נכנסתי לכן, אבל רואים שבסוף היעד תלוי
באברהם,
אם הוא
מגלה אותו. לא, ההצלחה של היעד זה תלוי באברהם, כן. אבל היעד עצמו, אנחנו מגלים פה נושא, אני אומר חדש, אבל זה יותר מחדש, נושא חשוב מאוד. היעד, דהיינו התכלית של היצי המורכזים, זה מה שקרה בארץ המוריה, דהיינו הר המוריה, עקדת יצחק, כשלב ראשון לבניין בית המקדש. תפסתם את ה... הבנתי את השאלה, זה גם זה וגם זה. תוספת לא נגע לזה, כן? אבל אולי נסביר את זה לפי מדרש אחד שנמצא במדרש תנחומה על פסוק של הנביא יחזקאל, ויהי דבר השם אליי לאמור. אז המדרש תנחומה מסביר את זה ככה, זה יחזקאל שמדבר, ויהי דבר השם אליי בהר סיני לאמור בשחתה. אז זה הממד של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה גילוי לפי השעה מהתוכן שקיבלנו בהר סיני, והנביא מגלה את זה בשחתו. אני חוזר על הפסוק לפי הסבר המדרש. ויהי דבר השם אליי בהר סיני לאמור בשחתה. אבל למשל, כמו שאומר התלמוד, כל מה שתלמיד ותיק, תלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני. אז זה צורך השעה שהוא הגורם של הגילוי של השעה. זה ההגדרה של התורה שבעל פה, פשוט זה משמעות. אז כמו שבתורה יש הצד, אני לא רוצה לומר את הממד, עכשיו יש משמעות אחרת. יש זה פרובלמטיקה עם הרבה ממדים. יש הצד של ההלכה והצד של הסיפורים. לא, סליחה. כמו שבתורה, במקרא, יש הצד של המצוות והצד של הסיפורים. גם כן, בתורה שבעל פה, יש הצד של ההלכה והצד של ההגדה. אז מדרש אגדה זה המשך הנבואה בממד הזה, בצד הזה של גילוי הנבואה לפי צורך הדור. ולכן אין מקום להחליט אם זה חידוש במובן של שינוי מהותי. אם זה בירור, אם זה תוספת, זה עניין אחר לגמרי. זה גילוי של התורה עצמה לפי צורך הדור. לפי דעתי, השורש של אותו מדרש תנחומה שהבאתי על הפסוק של חזקאל הנביא, זה ברור מאוד, כן. ולכן, בתקופת התנאים, כי המדרשים הראשונים נכתבו בתקופת התנאים, כן? אז ראו התנאים צורך לגלות ממדים במקרא שכבר היינו רחוקים מהמקור, ולכן היה צורך לגלות את זה שוב. ברור לפי רוח הדור, לפי סגנון הדור. זו ההגדרה של הגמרא על הייחוד של כל נביא ונביא. תוכן הנבואה זה אותה נבואה, זה תורה. אבל כל נביא מתנבא עם הסגנון שלו. הסגנון שלו, ברור שיש איזה שייכות לאופי, לנפש שלו, לא לאופי, לנשמה שלו, ושייכות לדור שלו, כמובן, כן? אתם מכירים את הביטוי, יפתח בדורו כשמואל בדורו. יש דור עם שמואל ויש דור ביפתח. זה מובן, כן? אבל התוכן זה אותו תוכן. אם הבנתי טוב את השאלה. ולכן עכשיו, אחרי תקופת המדרש, בעלי המדרש, היינו צריכים לפירוש על המדרש. ולפי דעתי, באותו מישור שניסיתי להסביר, בדוגמה לפירושו של רש"י. מה אומר ליהודים, דהיינו, עם ישראל שחי בתקופה שהנבואה נסתרת, מה אומר אותו מקרא שקיבלו אבותינו בני ישראל בתקופת הנבואה? לכן, וזה לא בדיחה, שצריך להבין את זה, המפרש כשבא לגלות הסבר או ממד של הסבר, בו בזמן הוא מכסה מה שהוא רוצה לכסות. זה מובן? זה הביטוי הידוע, מגלה תפח ומכסה תפחים. אז פה אנחנו לומדים דווקא כדי לגלות קצת מה המשמעות של המדרש, מה הוא רוצה לגלות לנו. ולכן רציתי, לפני שנתחיל ללמוד אותו, להגדיר את השאלה לפי הפשט. אתם רוצים שאני אחזור בקצרה על מהלך הדברים או נמשיך? טוב, רק בקצרה. בסוף פרשת בראשית אנחנו רואים שמשפחת אברהם אבינו ידעה לאן ללכת. ויצאו מרכזדים ללכת לארץ כנען. פה יש נושא בפני עצמו, שלא היה צריך לגלות להם לאן ללכת. הם החליטו מסיבות שלהם, המצב מרכזדים. הם, עניין של כבשן האש, כן? הם החליטו שבא הזמן נשים קץ לגלות של עם ישראל ברכזדים ולחזור לאן? לארצם. וברוך שארצם זה ארץ כנען. הם ידעו את זה. יש מקורות במקרא, אבל לא צריך לעזור על המפורסמות, צריך להיה. כן? זה מובן. משפחת אברהם אבינו היא משפחת של צאצאי העבר שיצאו לגלות מארץ כנען לארכזדים. והתורה לא מספרת את הפרטים של זה, אבל המדרש מחזיר את כל הפרטים האלו, אם יש צורך ללחום נגד השכחה. שכחנו שאברהם היה עברי, אז המדרש מסביר את זה דרך איזה רמז של המקרא, ויבוא הפליט ויאמר לאברהם העברי. מה פתאום מגדירים אברהם כעברי? אז דרך זה המדרש מגלה את זה. תזכור שהיה עברי מבני בניו של עבר, ושהיו בגלות מרכזדים, זה פשוט, כן? טוב. אז, ויצאו ללכת ארץ כנען, ואחר כך, בפסוק שלנו, הפסוק הראשון של פרק י"ב, לך לך, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אז יש שתי שאלות בבת אחת. קודם כל, אם זה אל הארץ אשר אראך, והוא לא יודע לאן הלכת, אנחנו לא מבינים את שר הקדוש ברוך הוא פה. לך לך אל הארץ השם, מתי? כשתגיע שמה, אני מתגלה לך שמה. כן? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, זה כמו שהיות החזקה. הם ידעו כבר לאן הלכת, מכיוון שהכתוב אומר ללכת תחצק מעל. אז מה פשר הדבר של אל הארץ השם הריקה? בא המדרש ומסביר. כי סופו מורה התחילתו. סוף סוף היעד היה ארץ המוריה. זהו. במובן? אז מזה אנחנו לומדים שהסיבה ליציאה של אברהם אבינו מרכזים זה עקדת יצחק, ולא סתם לחזור לארץ כנען ככנעני. זה מובן. זה לא החידוש. זה הפשט של המקרא שהמדרש רוצה להעיר, לגלות.
וזה אנחנו מבינים מלך לך פה ולך לך שם.
זהו.
ואין יותר לך לך? לא מופיע לך לך
ככה? בסיפור הזה לא. יש משהו דומה בשיר השירים. הולכי לך. וגם המדרש משתמש בזה, אבל במדרש. טוב, אז אפשר להתחיל במדרש? אז יש לכם את הדפים? טוב. יש לי עוד אחד. זה בטוח, כי אם אין עוד שאלות, אז תראו איך המדרש הוא פשוט ממש. זו? כן. אז, אמר רבי לוי, שתי פעמים כתיב לך לך. שתי פעמים, פעם אחת, בהתחלת פרשת לך לך, פעם השנייה, בסוף פרשת וירא, בעקדת יצחק. זהו? טוב. אז אמר רבי לוי, שתי פעמים כתיב לך לך, ואין אנו יודעים איזו חביבה, אם השנייה, או הראשונה. קודם כל, משמעות השאלה, ואין אנחנו יודעים איזו חביבה. אז לפי ההסבר שהתחלתי להסביר, כוונת המדרש היא פשוטה מאוד. מהו היעד? מה זה המושג הזה, איזו חביבה, לפני הקדוש ברוך? ומהו התכלית הסופי, היעד האמיתי? דבר שהוא חביב, יותר חביב, זה הוא מגלה את עומק הרצון של שמי שביקש את זה. ברור שיציא המרכזים זה חביבה. זה יציא החביבה. זה פעם חביב, זה פעם הראשונה. אבל יותר חביב מזה, זה היעד. זה מובן? טוב. ממה דכתיב אל ארץ המוריה, הווה השנייה חביבה מן הראשונה? זה לא מובן. כן? מי יכול להסביר את פשט המדרש? אחר כך נראה את הפירוש. אבל מיד, מיד, לפי הפשט. המשמעות של, המשמע של המדרש לא מובן כל כך. ממה דכתיב אל ארץ המוריה, הווה אומר השנייה חביבה מן הראשונה? מה? זהו, זהו. אתם רואים שזה פשוט מאוד. מכיוון שזה יותר מפורש. אז הכוונה של הקדוש ברוך הוא זה היה ארץ המוריה. ולכן צריך להסביר למה כל העיכוב עד שאברהם אבינו מגלה את זה. שזה לא סתם ארץ כנען, חזרה לשורש, לארץ העברים. זה מה שצריך לזכור. זה נאמר במקרא לגבי יוסף, כן? כשאומר למצרי, לשר המצרי, גונוב, גונובתי מארץ העברים, הוא מדובר בארץ כנען. ולכן, ללכת לארץ כנען זה לחזור לארץ העברים. זה פשוט, כן? אבל זה לא כל כך היעד של הקדוש ברוך הוא, אלא עקדת יצחק, ארץ המוריה.
למה לא נאמר, לך לך הראשון, אל הארץ, אל ארץ המוריה? למה אשר
הרגע? יפה, יפה. אז הגענו לשאלה של המדרש. לכן צריך להסביר למה העיכוב עד שאנחנו מגיעים בסוף פרשת וירא. מיד, זה ההיגיון של המדרש. מיד המדרש שואל את זה. זה מובן? אז מלשון המדרש, ואין אנו יודעים איזו היא חביבה, אנחנו מבינים מהו היעד האמיתי. רק דקה, אני רוצה להוסיף משהו לפני שאני אשכח. אנחנו מכירים את אברהם אבינו כמאמין הראשון. הוא נקרא ראש המאמינים, כן? לפי הפסוק והאמין בשם. אז הערך שלו זה גילוי האמונה בשם. עד אברהם אבינו הייתה אמונה באלוקים, בורא עולם. השם אלוקים מגדיר את הבורא, ולכן היה דת אמיתית דרך עמודי העולם, מאדם הראשון, דרך נוח, שם, עבר, וכל הצדיקים של ה-20 הדורות האלו, עד אברהם אבינו. אבל זה היה אמונה באלוקים. וכשהשם מגלה, השם שהוא האלוקים, והשם מתגלה לאותם הצדיקים, הם שומעים דברי אלוקים. הם שומעים, מתייחסים רק למידת אלוקים, דהיינו, הבורא כבורא. זה דת אמיתית, זה עוד לא האמונה של אברהם אבינו. החידוש בא בפסוק, והאמין בשם והשבעה לו צדקה. זה חידוש גמור. והאמין בשם. עד כאן הוא היה מאמין? ברור שהיה מאמין. היה מאמין באלוקים. בתור אברהם, כשעוד לא קיבל את השם אברהם, אברהם, אב לארם, היה מאמין אמיתי בייחוד הבורא כבורא. גילוי השם כהשם זה חידוש גמור. עד כי הסכים להאמין לזה, היה צריך מאמץ. כמה פעמים? הרוח הוא מחזיר על ההבטחה שהוא מבטיח לו, כן? והוא מתקשה לקבל את זה. מכיוון כי לפי חוקות הטבע, אברהם לא מוליד. אין לו בן. והוא שומע הבטחה שיהיה לו בן. עד שהבין שההבטחה באה מהשם, לא מעמידת אלוקים. כי מידת אלוקים, אלוקים, זה מידת בורא עולם, הוא משגיח על עולמו דרך חוקות הטבע. אז דרך חוקות הטבע, תחת המזלות האלו לפי לשון המדרש, אין לאברהם בן. עד שמגלה את האמונה בשם למרות חוקות הטבע. אתם תופסים את ההבדל? כן. אז הערך של חידוש האמונה באברהם זה אמונה בשם. אבל מה שמתגלה בעקדת יצחק, נראה את זה אחר כך, אולי לא כבר הערב, ויאמר אלוקים, והאלוקים ניסה את אברהם. אנחנו חוזרים למידת אלוקים עם עקדת יצחק. עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. לא רק אמונה בשם, אלא גם יראת אלוקים. זה התהליך של מה שהגדרתי הערב כמחזור אברהם אבינו. זה מתחיל באמונה בשם, אבל הניסיון הסופי זה יראת אלוקים. אפשר אולי להגדיר את זה ככה, אף פי שאין לי מקור למה שאני עתיד לומר. למרות אמונה בשם, לא לשכוח יראת אלוקים. יש משנה באבות שדומה קצת לזה. אל תהיו כעבדים, זה עבדו מאהבה, ויהי מורא שמיים עליכם, אבל אל תשכחו את היראה, כן? וזה הניסיון הסופי של אברהם אבינו, שמתגלה כצדיק של יראת אלוקים. זה עקדת יצחק. כשנגיע נראה את זה ביותר פעמים. זה מובן?
גם יצחק לא מוליד עד מומנט מסוים, באופן טבעי גם יצחק לא מוליד?
לא, לזה, אנחנו אומרים בהתחלת פרשת תולדות, יש סיבות אחרות לגמרי. הקושי ללידת ישראל אחרי יצחק בא מצד רבקה. רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם. הקליפה של ארם מונעת את לידת בנו של יצחק. ולכן הוא צריך להתפלל כדי שבנו של יצחק יכול להיוולד. ומה שבא לעולם זה לא בן אחד, שהיה צריך להיות ישראל, אלא שני תאומים. ומי הוא לישראל? זה בן עשיו יעקב עד יציאת מצרים. כשאנו שומעים יציאת מצרים, בני בכורי ישראל, המדרש אומר, אז ידענו שיעקב היה בכור, ולא ולא עשיו. זה נושא אחר. הסיבה היא אחרת לגמרי.
אז איך אפשר להבין את ההכרות של אברהם?
זהו. זה, רמזתי על זה. לפי תהליך של תפקוד העולם, דרך חוקות העולם, אברהם, לפני שהיה אברהם, מכיר את עצמו כלא מסוגל, אין לו עתיד. זה סוף תקופה. הוא מכיר את עצמו כסוף תקופה. הוא מכיר את עצמו כבלי... בלי הסגולה לקיים פירור בו. מכיוון שזה סוף תקופה של גלות של עם ישראל באוחזים, בבבל. אז דווקא האברהם הזה שומע הבטחה. אתה תהיה התחלה של תקופה. ונברכו בך כל משפחות אדמה. תתארו את ה... את ה... תמיה, תרדמה, תרדמה, גם כן, כן? זה לשון הפסוק. הוא מכיר את עצמו כסוף עולם, ודווקא הוא מתחיל לשמוע, אתה תהיה ראשית העולם. זה המצב של עם ישראל בגלות. סוף סוף, לפי תפקוד חוקות העולם, כל עם יש לו התחלה, שיא של ההיסטוריה שלו, אחר כך ירידה ונעלם מהעולם, כן? אז זה חוקות העולם על ההיסטוריה של כל עם ועם. אז לפי חוקות העולם אין עתיד לאברהם, אין עתיד לישראל דאז. ודווקא אותו ישראל דאז שומע הבטחות ותקוות לעתיד. אז הוא היה מתקשה לקבל את זה. עד שהפסוק אומר, והאמין בשם. זה חידוש לגמרי. כי... כשאנחנו קוראים אותו פסוק, והאמין בשם, אז פשיטה, הוא היה מאמין. לא היה מאמין, מה לא היה, לא היה מאמין. זה הוויכוח בין הרמב״ם וראשי. הרמב״ם בן נון וראשי על אותו פסוק, והאמין בשם. איזה חידוש יש בזה, כן? ולכן אני רוצה לדייק, והאמין בשם, זה החידוש. תפסתם את ההבדל בין אמונה באלוקים? הרבה צדיקים של אומות העולם מאמינים באלוקים בורא העולם. אבל האמונה בשם זה חידוש של עם ישראל, וזה מתחיל באברהם. השם הוא אלוקים, זה החידוש של התורה.
סליחה, אם כן, בתמיהה. איך אברהם, כאברהם, שמע הפסוק שענו את הציבור מבי השם, והשם לאחר?
כן, אבל מה אומר הפסוק בפרשת וירא בשמות? וירא אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי. השם נתגלה לעבוד כאל שדי, אבל הוא האמין בהבטחת השם שנאמרה כל פעם באל שדי, הבטחתים, אומר השם, כן? אבל הוא לא, לא היה יודע, רק דקה, אני גמור, אבל הוא לא היה יודע גילוי השם זה למשה רבנו, כן? זה מה שאומר הפסוק, אני חוזר על הפסוק כדי שתבינו את השאלה. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וערה באל שדי. ושמי השם, לכן, לא נודעתי להם. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה. עידן הידיעה בשם מתחילה עם יציאת מצרים. ולכן האבות קיבלו את גילוי השם כאל שדי. עכשיו, מה השאלה שלך?
אז מכאן... השאלה של המדרש, לא יודעים מה היא חביבה יותר.
כפי
שמצד אחד זה
הבטחה, מצד אחד זה יעד. תשמע, ייתכן שאתה מסביר לנו חידוש עצום, אבל תסביר קצת יותר.
לא, שאלתי שאלה קודם.
לא, מה שאתה אמרת עכשיו, תסביר.
אז מכיוון שאברהם הוא בתהליך של אמונה עד שיגלה שהשם יגלה לנו, אז השאלה של המדרש עכשיו, יש אפשרות מעת אברהם, כן? או שהצד הראשון הוא שפחות חביב מהצד השני מעט שמתגלה אליו.
טוב, עכשיו תפסתי מה רצית לומר. כשאמרת אז היא מתקשר לשאלה הראשונה שלך. המראה הוא הרואה, כן, טוב. אני צריך לנסח קצת אחרת, כן. למיתוס של דבר, לפי השאלה שלך, שהקדוש ברוך הוא לא מגלה פתאום את היעד שלו. מכיוון שדווקא פה הגענו, כן? יש תהליך של התחדשות של זהות אברהם עד שיהיה מסוגל ליעד. זה תהליך. זה מתחיל ביציאה מיוחסדים, בפסוק שלנו, אל הארץ אשר הרקע, אבל אתה עוד לא מוכן לאותה התגלות. ולכן אפשר לומר כפי שאתה אמרת, וזה חידוש, כן? זה הכוונה של שאלת המדרש, איזו היא חביבה. בלשון אחרת זה אותו תוכן. תפסתם את העניין, כן? טוב. כן, יש לך פה שאלה.
כשהמדרש
שואל
איזו חביבה,
אני מתכוון דווקא
איזו חביבה
לפני הקדוש ברוך הוא? כן, לא, לפני הקדוש ברוך הוא. זה מובן? אז מיד אחר כך, עכשיו שהבנו את התשובה של המדרש, מכיוון שהמקרא מפרש לאיזה ארץ מדובר, ארץ כנען זה כולל כל ארץ כנען, ארץ המוריה זה הר המוריה. ואפשר להגדיר את זה ככה, זה קצת חילוש, כי כל המשמעות של ארץ כנען זה דווקא ארץ המוריה, הר המוריה, כן. זה לא רבי סולומון שאמר את זה. טוב, אז אפשר להמשיך? אין עוד שאלות, כן? טוב. אמר רבי יוחנן, לך לך מארצך מפחייה שלך. איך פחייה זה, סליחה, מדינה, זה מדינה, מהמדינה מארצך זה המדינה, ממולדתך זה שכונתך. אתם זוכרים, מולדתך זה ארץ כנען, ולכן הפשט שממולדתך גם וכסדים זה שכונתך, מאיפה שאתה שוכן שם, כן? זה מובן? שאברהם נקרא אברהם, הוא מוגדר כאב לארם. עד כשנקרא אברהם, הוא מוגדר כאב לכל העולם כולו, שנאמר כי אב המון גויים נתתיך, וזה סוד הגרים. מיד נגיע למדרש השני הערב, אני רוצה להסביר את זה כדי שזה יהיה ברור. אומות העולם מתיימרים לומר שאברהם אבינו הוא אביהם, מכיוון שכתוב כי אב המון גויים נתתיך. יש הרבה גויים שמרים את עצמם כאילו הם בני אברהם אבינו. וזה לא שאלה תיאורטית. המלחמה בין ישמעאל וישראל מתבססת דווקא על הטעות ההיא, כן? ישמעאל הוא בנו של אברהים, לא של אברהם. זה פשוט להבין, כן? כשישמעאל נולד, אברהם היה עוד אברהם ולא היה מעול. כן? אני נראה את זה במקרה אחר כך. ולכן הגמרא מסבירה, וזה הלכה, אב המון גויים זה אביו של הגרים שבאים מהמון גויים. זה מובן? ואנחנו לומדים את זה דווקא מהפרשה שלנו, מיד נראה את זה אחר כך. ומבית אביך, זה בית אביך, פשוטו כמשמעו. דהיינו, בית אבא של אברהם היה בית גלות, עברי, גלותי באורגזדים, דהיינו ארמי. הוא היה צריך לנתק את עצמו מהבית אב שלו. זה מובן? טוב, אז זה חידוש המדרש, כן? כי לכאורה זה סותר, כבד את אביך ואת אמך, כן? ואנחנו יודעים שאברהם קיים את כיבוד אביהם. נראה את זה אחר כך, כן? אם יש עוד זמן הערב, אפשר לראות את זה. אברהם קיים את כיבוד אביהם גבי תרח. אף על פי שתרח היה גוי גבי אברהם, אברהם קיבל אותו. כן? מכיוון שאברהם היה יהודי אמיתי, אם יש שלום, עברי, כן? אבל לכאורה זה סותר, זה לא סותר. הוא היה צריך לנתק את עצמו מן הזהות המדומה שהייתה לו באורכסדים. במובן? זה הסבר של המילה שאני חוזר על זה. אמר רבי יוחנן, לך לך מארצך, מהמדינה שלך. ארצך זה ארץ כנען. ממולדתך זה שכונתך, מולדתך זה ארץ כנען. מבית אביך זה בית אביך.
למה אתה אומר שתרח היה גוי? אתה אומר, בגלל שהוא לא היה
מרור? לא.
הוא בכל זאת עברי, נכון?
לא. לא, הוא היה מבני בניו של עבר, אבל שהשתמד לזהות הארמית.
הוא השתמד.
ברור. אחר כך, כשנדבר על לבן הארמי, אני יודע בזה שאני לא נגיע ללבן הארמי. לבן הארמי, שהדוד של יעקב הוא גוי גמור. לאט לאט נגלה את כל זה, כן? הזהות העברית של אברהם יוצאת מגלות ארמית. ולכן הזהות של משפחת אברהם הייתה הזהות הארמית. ואברהם הוא תחילה לגרים, הוא מגלה את עצמו כעברי. מי היו הארמים? העברים שהשתמדו לאורכסדים. זה מובן. בתרבות שלנו אומרים שהתבוללו לזהות הכסדית. ולכן מה אומר המדרש על תרח? הוא היה עובד עבוד הזרה. אז זה תקופה שצריך לגלות את המשמעות שלה. מהאדם הראשון, הזהות העברית מתגלית לאט לאט, סוף סוף זה מתחיל דרך שם, ואחר כך זה מתגלה דרך עבר, עבר היה צדיק, כן? זוכרים את, את הביטוי של הגמרא? ישיבת שם ועבר. בישיבת שם היו לומדים מצוות בן אדם למקום, ובישיבת עבר מצוות בן אדם לחברו. זה הדרך הרד שקדמה לתורה. כן? והזהות העברית לפני אברהם אבינו לא הייתה לא הייתה גלויה. כן? הייתה כמו עובר במעי האנושות. ועובר זה לשון עברי, עבר. כן? זה אותו משמעות, זה אותו ביטוי. אז זה מתחיל להתגלות עם אברהם. ולכן צריך להבין שאברהם יצא ממשפחתו כגר ראשון שמתגייר לעבריות שלו, שהייתה, איך אומרים את זה, עמוקה.
חבויה.
כן, בתוך תוכן ליבו, ממשפחת של גויים. ומי נשאר גוי באותה משפחה? קודם כל לוט חזר לגויות שלו, כן? עם ניצוץ של קדושה שאחרי כמה דורות חוזר לנו עם רות, כן? אבל רות בא מגויים גמורים, מואב, כן? ואחר כך לבן, מאותה משפחה, אין גוי יותר גוי מלבן, כן? זה ברור, זה הסונה של יעקב, ולבן ביקש לעקור את הכל. זה, לפי הגדה של פסח, הוא היה יותר מסוכן מפרעו, כן? שפרעו לא יעזר, אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. צריך לגלות את זה, אבל זה אותה משפחה. מאיפה יצא לבן? ממשפחת תרח. מאיפה יצא לוט? ממשפחת תרח. טוב, ואחר כך נתייחס לסוד של האימהות, שיצאו גם כן אנשים הצדקניות, שיצאו מאותה משפחה, אבל זה סוד. זה סוד האימהות, נראה את זה אחר כך. טוב, עד כאן זה ברור, כן? טוב. לא גמר, כן. טוב.
מה שאתה חושב בעניין כיבוד אב ועל אברהם שהוא כאילו מנתק, אפשר להגיד שזו בריאה חדשה?
זה בריאה. ברור שיש, לא רק שאפשר, הכתוב אומר.
שאברהם בריאה?
עם נברא, זה פסוק.
עם נברא, עם אברהם
נברא, עם נברא.
מבחינת יש מבית.
כן, לא, כן.
כי אצל רבקה נשאר.
מבחינת הנשמה זה יש מאין, מבחינת הגוף זה יש מיש. ורק רציתי להוסיף משהו שכחתי, מה הייתה ההתחלה של השאלה?
בחינת כיבוד אברהם.
כן, למשל, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אז יעזוב איש את אביו ואת אמו, אבל הוא מכבד את אביו. אין סתירה. המטרה היא אחרת. זה מובן, כן? זה אותו מצב. אברהם, לפי המסכת חגיגה, מודח כתחילה לגרים. ואין סתירה, אברהם העברי, הוא היה עברי, מה זה גר, כן? אבל מכל מקום אין סתירה. כי המשפחה שלו הגיע להיות סוף סוף ארמית דהיינו, מתבוללת לתרבות הכסדית. זה מובן?
זה בכל זאת תמוה שהם יצאו ללכת
ארצה כנען. כשאברהם החליט שצריך לשים קץ לגהינם של הגלות של הכסדים, וידעו לאן נחזור, ליחצם. למי שיש מדרש רבה, יש אני, תראו את זה, זה בפרק ה' של אותה פרשה, פרשה למדת, פרק ה'. רבי עזריה פתח, ריפינו את בבל ולא נכפת, עזבוה ונלך איש לארצו. המדרש מסביר, ונלך איש לארצו, ויאמר השם אל אברהם לך לך. איש אל ארצו, ארצו אמיתי. ולכן, מה? על אברהם. זה פסוק בירמיה. המדרש מסביר את הפסוק בירמיה על אברהם. הפסוק בירמיה יש לו ביטוי כזה, ונלך איש לארצו, המדרש מסביר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך לארצו. אני חוזר על זה כדי להבהיר את זה. כי לפי ההיסטוריונים, יש איזה מין טעות דורות של היסטוריונים, כן? שמדברים על אברהם כאילו הוא איש בבל שהתגייר באופן מיסטורי לזהות של ישראל, כן? איזה מין אופן מגי, כן? פתאום אנחנו מוצאים שבבלי הופך להיות עברי. הוא היה ממשפחה של עברים מתבוללים לאוכסדים וחוזר לזהות שלו, וזה מאיר את פשט המכרות, כן? ויצאו מאוכסדים ללכת ארצה כנען, לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לך מארצך. זה יוזמה משלהם, יוזמה משלהם. פעם הסברתי, אני לא זוכר אם למדנו את זה השנה, אנחנו רואים אותו מצב עם משה רבנו ביציאת מצרים. לפני שום נבואה, המדרש מגדיר את המצב של משה רבנו עד גיל 40 כטירון בנבואה. לא שמע שום נבואה, היה טירון בנבואה, אומר המדרש. אז הוא מעצמו מחליט לצאת ממצרים, לשים קץ לגלות מצרים ולחזור לארץ ישראל. כן? לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה לו 40 שנה אחר כך בסנה. כן? זה מובן? כן. אז אם כבר הגענו להבהיר את העניין הזה, המדרש הוא יותר פשוט. קודם כל אחר כך.
ולשון קצת קשה
כנגד
אברהם, להגיד לו, מארצך, כי הוא כבר בדרך לארץ ישראל, וזה החלטה שלו,
והוא אומר, מארצך. כן. יש כשמדובר במארצך, ואברהם יודע שארצך
זה לא.
רק שאלה אחת, אחר כך שאלה שנייה. כי אחר כך מי שוכח. ותתרגלו לזה. אני שוכח פשוט. אז צריך להבין את זה. אף על פי שהחליט את העלייה מאוכסדים לארץ כנען, הוא צריך כמה שנים כדי לגמור עם המצב של עולה חדש. זה ברור. זו התשובה הראשונה. אף על פי שכבר החליט, הוא צריך לשמוע את זה. תנתק את עצמך ממה שאתה רואה עוד קצת או יותר, פחות או יותר, עוד ארצך. התשובה השנייה שאני רגיל להזכיר, זה מה ששמענו מהרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה. כל פעם שהיינו באים, קבוצת סטודנטים, כדי ללמוד בירושלים, היה רגיל לתת את השיעור הראשון על שלום עליכם. הוא היה מסביר בשעתיים מה זה שלום, מה זה עליכם. מי אתם כדי שהוא יאמר שלום עליכם? טוב. אז היה שואל סטודנט פלוני, מאיפה אתה בא? אתם זוכרים את זה, כן? אז הוא היה משיב, אני בא ממרוקו. טוב, אז הרב היה ממשיך. ולפני זה, מאיפה אתה באת? ממרוקו? לא, לפני זה, מספרד. ולפני זה, מספרד. עד שהתלמיד מבין את השאלה ואמר, לא, אני בא מירושלים. והוא אמר לו, אתה חוזר לביתך? כן. מה אתה אומר שאתה בא ממרוקו? אתה בא מירושלים דרך מרוקו לירושלים, כן. או דרך הונגריה או דרך פולין. זה מובן. ואנחנו היהודים, עולים, ותיקים או חדשים, אנחנו עדים על אמיתות המדרש הזה, כן? כדי לנתק את הזהות שלנו מהזהות הנוכליה, צריך מאמץ, נכון? כשאתה פוגש איזה ישראלי בארץ, מהי השאלה? מה, אתה אשכנזי או ספרדי? אבל אשכנז או ספרד זה גלות, כן? אתה צרפתי, אתה הונגרי, אתה... הוא יהודי. אבל עד שנעזוב את זה, זה ייקח הרבה הרבה מאמץ. תפסת? עכשיו השאלה השנייה, כן.
למה כתוב? ארץ גנעד?
מה?
ארץ גנעד, הוא יודע שזה לא ארץ גנעד.
לא הבנתי, מה?
זה
ארץ שם. בינתיים. לא, הם היו אנשי תרבות. בינתיים היו יודעים שכנען בא כפולש לארץ שם. זה מה שמגלה המדרש על פסוקים אחרים, כן? והכנעני אז בארץ. זה לא עצור. הוא היה אז בארץ. הוא היה פולש, כן? זה במדרש הבא בהתחלת בראשית, כן? והכפתורים יוצאים מכפתור. זה הכנעני. לכן צריך לזכור את זה. אף על פי שכולם ידעו שזה ארץ העברים, פרעו ידע את זה. כנען היה בפלשתינה, אז היו אומרים הפלישתים. וכולם יודעים שזה ארץ ישראל. לפי הקבלה, יש משמעות עמוקה מיוחדת למושג ארץ כנען כשם של ארץ ישראל. אבל זה קבלה, זה משהו אחר. אולי פעם, אם אתם רוצים, בעוד 2,000 שנה, עקות בדוח.
בסוף של
פרשתנו האחרונים
שמתחילים
ללכת, ממי הייתה יוזמה ללכת? מאברהם. מאברהם.
כתוב
ויקח תרח. כן, כדי לייחס כבוד לתרח. ולכן, תחשוב על פשט הפסוק. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם. מה זה איתם? אם זה תרח שלקח. איתם זה אברהם ותרח. זה לייחס כבוד לחרן, סליחה, לתרח, הפסוק אומר, זה עוד מדרש שמסביר את זה. היוזמה באה מאברהם, והוא החזיר בתשובה את תרח אביו. אנחנו רואים את זה. אנחנו בדור של אברהם. הבנים מחזירים בתשובה את אבותיהם. כן. אבל תרח חזר בתשובה עד ברית בין הבתרים, ואחר כך חזר לך.
לא בשאלה.
מה?
לא בשאלה.
לא?
הוא חזר בשאלה.
לא, הוא ירד. ויש אומרים ששמה היה נשיא של הפדרציה הציונית. זה שייך לשאלה שלך, זה לא קל, יציאה מאותה גלות. יש הרבה 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 גלגולים עד שמגיעים לארץ המוריה. ורק זה מתחיל את השלב של יצחק אבינו, וזה לא הסוף. צריך להתחיל בשלב השלישי של יעקב עד שמקבלים את שם ישראל. יש לנו כמה דורות עד כניסת השבת. טוב, אז נחזור.
מה מוסיף?
מה?
מה מוסיף? גם בפסוק, גם במחש, הריבוי של
ההצחה. כן, מי אני רואה את זה? זה כפי שאמרנו כבר מקודם. לא, השאלה פה. אנחנו מגיעים. יש היגיון במדרש. אם כן, למה כל התהליך הזה? למה לעכב מדרגות מדרגות עד שנגיע לגילוי? זה מובן? אולי לא הבנתי בדיוק את השאלה שלך.
אני למד גם הפסוק, גם המדברים, גם זה.
כן. צריך לנתק מדרגות. מהזהות לפי המדינה, מהזהות לפי השכונה, מהזהות לפי בית הבא. זה חמור מה שאנחנו שומעים מהמדרש הזה. כדי שיהודי יחזור להיות עברי, צריך ניתוק אחרי ניתוק, להוציא מכל השכבות של הקליפות האלו, בלי להתנגד לאמיתות שהייתה הגחלת שהייתה בקליפה ההיא. תפסתם את הנושא, כן? אולי במילים יותר פשוטות. מה שקרה לעם היהודי דרך 2000 שנה, ששכח שהוא ממוצא עברי. מה שקורה בחברה הישראלית, הבעיה, לא לשכוח שאנחנו ממוצא יהודי. תפסתם את העניין, כן. היהודים שכחו שהיו ממוצא עברי, עכשיו הסכנה לישראלים של לשכוח שהם ממוצא יהודי. זה הבעיה של אברהם גם, כן. למרות הכל, כיבוד אב ואם צריך.
כמו משה על שבט לוי, כשמציינים את לוי, שהוא, אני לא
זוכרת
לשון הפסוק, שהוא כאילו ניתק מבני משפחתו.
האומר לאביך, ואמו לא ראיתי.
יש
בה... ביתך לא הכיר. זה דומה, אבל זה לא אותו נושא.
לא אותו נושא, אבל מצב דומה.
זה מצב דומה.
כי אני
אפשר
להגיד
ששבט
לוי לא
מחויב בכיבודת
לילה.
ברור, אבל זה מצב אחר, זה המערך של הקדושה בעברית. זה שבט לוי. זה עוד לא. עד שנגיע ליעקב אבינו, הביטוי של קדוש יעקב. למפריע, זה מתגלה שאברהם יצחק גם כן היו בעולם הקדושה, אבל למפריע מיעקב. וזה מתגלה דווקא בשבט לוי. ותראו את זה במוסף של יום הכיפורים. מי אדם הראשון עד שבט לוי, אז מתחילים סדר העבודה. אז אנחנו רואים את כל השלבים.
כן. מה זה הסכנה לחברה
הישראלית
לשכוח
שהם ממקור יהודי? כי העבריות שלהם תהפוך להיות כנעניות.
אבל המקור היהודי.
עקדת יצחק, נראה את זה אחר כך. כן, זה קשור, כן. אבל זה נושא אחרי כמה שלבים. לא, התשובה הראשונה צריך לזכור הערב, כן. שעברי, בלי יהדות, זה כנעני. כי היהדות זה הקדושה של העברי שמתגלה בגלות. לפי מה שאומר הפסוק, והיה שארית ישראל, חזרנו כשארית, עזבנו את הקליפות שם, אבל זה סוד, כן? אף אחד לא יכול לדון, רק הקדוש ברוך הוא יודע איך זה מתפקד, אנחנו רואים את התוצאה, כן?
כשאומרים עקדת יצחק זה כמו להגיד מסירות נפש?
מסירות נפש זה ממד אחד של עקדת יצחק. אבל פה אולי בקצרה, כי זה עוד לא הנושא. הניסיון היה לאברהם, לא ליצחק. והאלוקים ניסה את אברהם. אבל המצב של עקדת יצחק זה ליצחק, זה לא לאברהם. כן? כל המדרשים מדברים על המידות של אברהם ויצחק. העיקר זה יצחק, זה לא אברהם בעקדת יצחק. הוא היה בסכנה להיות קורבן, כן? ולמה מגדירים את זה רק גבי אברהם? מי יודע את התשובה? זה השאלה. כן. והפסוק אומר, ואלוקים ניסה את אברהם, ויצחק המסכן, הוא העיקר בכל הפרשה. אין שום רמז. אז אנחנו משבחים את אברהם על אומץ ליבו, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמה ויצחק, שום רמז. הבנתם את השאלה? התשובה היא פשוטה מאוד. גבי יצחק, כשהוא איש, סליחה, כן, גבי יצחק, כשהוא צדיק שמיר את החסד. אז אתה הייתי ביצחק. גבי אברהם, כשהוא צדיק שמיר את החסד, זה ממש ניסיון. כן? יצחק הוא הצדיק שמיר את הדין, הוא מחכה לזה. צדיק שמיר את הדין זה מה שהוא, שאי אפשר להתאר. כן? הוא מחכה, כמו רבי עקיבא, כל ימיו חיכיתי עד שבא. אז גבי יצחק זה לא ניסיון, דווקא זה העבודה שלו. תפסתם את זה. למה דיברנו על זה?
מסירות נפש.
מסירות נפש. טוב. אז אנחנו ממשיכים קצת במילה.
אז המסירות נפש היא של אברהם,
לא של יצחק? של אברהם. של יצחק אין צריך לומר. זה כל כולו מסירות נפש. אבל מי יכול לתאר את עצמו צדיק כיצחק? כאברהם, טוב, כדי להגיע לזה. אבל כיצחק זה משהו אחר. תפסתם את זה. זה קשור למדרש שאומר, בראשונה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם על מנת הדין, וראה שלא יכול להתקיים. אז, זה הכוון הראשונה שהקדוש ברוך הוא, הצדיק שנראה את הדין, בעולם הזה. אני מדגיש, בעולם הזה. זה עולם הדין, על מה הדין, זה בארמית. תפסתם את זה. אבל הוא ראה שאי אפשר להתקיים, רק יצחק אבינו היה יכול. לכן הוא כל כולו מסירות נפש. זה מובן. טוב. אז עכשיו, אל הארץ אשר אראך. ולמה לא גילה לו? עכשיו יש לנו את התשובה. כדי לחבבה בעיניו. וייתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. זו התשובה. צריך פסיעות. ולכל פסיעות, לכל שלב של ניתוק ושל קרבה ליעד, יש שכר משלו. וכל אחד נמצא בשלב מסוים של התהליך. שוב, צריך לזכור שכל הסיפור מתחיל ביציאה של רכזים עם אברהם, ומסתיים בעקדת יצחק עם אברהם. כשזה יצליח, הדיבור עובר ליצחק. זה מובן? אבל כל פציעה הוא פציעה, כל שלב ושלב, יש לו שכר שלו. היא דחתה דרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, ויאמר, קח נא את בנך, את יעדך, אשר אהבת את יצחק. ואז אנחנו קופצים דווקא לעקדת יצחק. מצב דומה. אמר לו, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך. אמר לו, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אמר לו, אשר אהבת. אמר לו, ויהיה תחומים במעיה, ויש תחומים במעיים, אשר אהבת. יש עוד מדרש אחר, בגרסה אחרת. זה בכור לאמו וזה בכור לאמו. אני אוהב את זה ואני אוהב את זה. אתם רואים שזה הבעיה שלנו עם שלום עכשיו וכל ה... אמר לו את יצחק. ולמה לא גילה לו מיד? זו אותה שאלה. כדי לחבבו בעיניו. וייתן לו שכר על כל דיבור. עד כאן זה ברור, כן? שיהיה חביב עליו. אני לא הבנתי את השאלה.
מה שאני חביב?
כן, כי היה אוהב את ישמעאל. תחזרו על הפסוקים, על הנטייה של אברהם לישמעאל. וזו הצרה שלנו בבחירות האלו, כן? ועד שאברהם אבינו, זה התחלת הזהות שלנו, כן? אברהם אבינו יגלה שהחביב זה לא ישמעאל אלא יצחק. אף על פי שהוא גם כן בנו, אבל יש לו ברכות משלו, משהו אחר. וזהו, כן? בארות, בארות חמח. ועכשיו קוראים לזה נפט, כן? זה הברכות שלו.
גם הארץ
הוא
קדים,
כי גם הלוקדים כתוב חבבו. טוב, אתה יכול להקיש מזה לזה, זה ההיגיון של המדרש. זה לא קל לנתק את עצמו מרכזים, כפי שאמרנו. אם יש פסוק מלא על זה, ויצאו מאור כסדים ללכת ארצה כנען. מי יכול לתאר לעצמו שעלייה מאור כסדים לארץ כנען זה דבר קל? זה מובן? למשל, אני למדתי את זה על יציאת מצרים, על העניין של יציאת מצרים. אנחנו מתייחסים למצרים של פרעה כאלה פרימיטיביים, ברברים, זה היה קל לצאת ממצרים, לצאת מהברבריות ההיא של תרבות שכזו, אבל היו ענקים בתרבות האנושית. תרבות המצרית דאז היה משהו ענקי. זה מובן, כן? טוב, עכשיו, זה המצב גם באמריקה. זה קשה מאוד ליהודי אמריקאי לעזור את אמריקה. מכיוון זה אמריקה, זה מצרים של היום, כן? זה לא סתם. אז גם כן, אוקזין. אוקזין היה התרבות של אותו דור, של אותה תקופה. צריך הרבה הרבה זמן כדי דורות, כדי שצאצאי אברהם אבינו יצאו מהקליפה של הגלות של אוקזין. עד שמגיעים ללוי, עבדו שם מיליון. זה מה שצריך להגיד.
יצחק,
גדולתו
של יצחק,
ויצחק
עוד לא בקדושה.
כן, אני אמרתי שלמפרי הר זה נקרא קדושה. העניין של הקדושה כשנגיע ליעקב. למפרי הר זה נקרא קדושה. כי מידת החסד לחוד, לחוד, מנותקת מייחוד המידות, זה מידה מוחלטת. זה מידה מן המידות. אבל זה לא קדושה. מידת הדין לחוד, ושוב, אותו דבר, מידה מן המידות, אמיתית, אבל זה לא קדושה. קדושה זה ייחוד המידות. אז למפרע, כשייחוד המידות מתגלה, אז למפרע אנחנו מגלים שמידתו של יצחק הייתה שייכת לקדושה. מידתו של אברהם הייתה שייכת לקדושה. כן?
אני לא מבין, כדי
אני רק מוסיף מילה על המדרש, כדי לחבבו יותר מישמעאל. לפי ההיגיון של המדרש זה פשוט, את בנך, גם הוא בנו, אשר אהבת, גם הוא אוהב את יצחק. אז רק בסוד מתגלה לאברהם שיצחק הוא היעד. אז הקושי שלנו, זה בשבילנו, זה פשיטה, אחרי כל כך זמן אנחנו יודעים, פשיטה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו ולא בהם, כן? זה פשיטה, אבל לאברהם זה לא פשיטה.
הוא חיכה שהוא יבין.
מה? הוא עזר לו להבין. עד עכשיו רק שרה מבינה את זה. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לומר לאברהם, כל מה שתאמר שרה אשתך אשמע בקולה. דווקא על אותו עניין, שרה מבינה את זה.
ואני חושב שבנדימו אומר לו, תקח את יצחק,
היום יבין, יצחק הוא חביב. לא, שכחנו כבר מה שלמדנו מאז. יש פסיעות פסיעות, יש מדרגות מדרגות, יש שלבים. הוא צריך להגיע עד הגילוי הזה.
מחכה
שהוא
מוכן להבין.
ועוזר לו. הוא מגלה לו מה צריך להבין. טוב, תשמע, אנחנו חיים את אותו מצב. היהודים יודעים את זה, שארץ ישראל שייכת ליהודים. ואנחנו באותה בעיה, צריך לגלות את זה, אף על פי שיודעים את זה. כולם יודעים את זה, גם ישמעאל יודע את זה. אבל צריך לגלות את זה, כדי להגיע להאמין בזה. זה אותו תהליך. שיצחק הוא יצחק, ולא ישמעאל. אף על פי שישמעאל הוא בנו, אף על פי שהוא אוהב אותו, ושישמעאל יש לו ברכות משלו, לפי התורה, לא לפי המתקדמת, לפי התורה. אבל זה, מה?
האם יש להדגיש
בין מה שאומר צבא, שני ביטויים, אם בני, אם יצחק? גם כן, גם כן. אף על פי שלפי הפשט, אז יש, הסתירה זה בין ישמעאל שהיה מצחק ועם בני עם יצחק לשון העתיד. מצחק לשון הווה, יצחק לשון העתיד. כי ישמעאל נקרא מצחק בהווה. זה. הבן האמיתי של שרה הוא יצחק בעתיד, בלשמתי. זהו, זה אני. אז נמשיך, זה מובן, אולי דרך השאלות שלך כדאי להבין את זה. בשבילנו אנחנו קוראים ספר, כאילו הכל מובן מאליו, אבל הספר מגלה לנו שצריך ללחום כדי לגלות את הוודאות של כל השלב ושלב. אז בלשון קצרה, זה תהליך ממושך וקשה מאוד מאברהם להיות אברהם. לפי הסוכנות צריך 3 שנים כדי להיות עולה ותיק, אבל לפי התורה צריך דורות. אז נמשיך. כדי לחבבו ועיניו, וליתן לו שכר על כל דיבור. דאמר רב הונא משם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, משהה הקדוש ברוך הוא ומתלה עיניהם של צדיקים, ואחר כך הוא מגלה להם טעמו של דבר, כך אל הארץ אשר הריק, על אחד הערים אשר אומר אליך, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, קום צא אל הבקרה ושם אדבר אותך. כמה פסוקים שמורים על זה. יש תהליך עד שמגיעים ליעד הסופי. וסוף מעשה ומחשבה תחילה. אבל בסוף זה במעשה. בתחילה זה רק במחשבה. אז הכוונה אל ארץ המוריה הייתה כבר בלך לך אל הארץ אשר הריקה. אבל במעשה צריך תהליך עד שזה מתגלה. הרב ציודה, זכרונו לברכה, היה רגיל לומר, בכל יש מדרגות, וגם בקדושה יש מדרגות. צדיק מאיזה מדרגה? ואותו צדיק עולה ממדרגה למדרגה. זה מובן, כן?
טוב. מה?
זה דוגמאות אחרים, אחרות, ביונה, בחזקיאל, שיש איזה מסר, רק בסוף התהליך המסר יתגלה לך. למשל, הפסוק האחרון, קום, צא אל הבקרה ושם אדבר אותך. ולמה לא פה? למה צריך להגיע שם? זה תהליך.
זאת אומרת שאם היה
כתוב
פה,
לך אל הרצון,
לא היה מסוגל לעשות?
יפה, ברור. זה היה בלתי אפשרי. ברוך כסדים, בהתחלה הוא היה טירון בעבריות, נורא, מיד, אם היה שומע, אתה יודע מה זה הגורל שלך, המעלה שלך, רק ידע תצחק. הוא היה נשאר ברוך הזים, אולי. זה ברור, זה ברור.
הוא מדמה
לי זה מקביל. זה לא דומה, זה לא אותו נושא, אבל זה מקביל. לפי המשנה באבות. ומה תלמוד לומר, אבל לא במאמר אחד, זה מקביל. כן. אלא כדי לתת, להיתן שכח טוב לצדיקים, זה מקביל, כן? שמה זה נושא אחר. לפי המערב, זה דווקא נושא קדושה שמתגלה רק בסוף, רק במדרגה העשירית.
מה זה העניין של השכר?
זהו. אז, זה העניין של השכר, זה נושא רחב ונושא אחר. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, אבל יש שכר. הצדיקים, השכר הוא מתן. ויש לכאורה סתירה בין המושגים. זה מתנה או זה שכר? אם זה שכר, מגיע או לא? אבל למה אתה קורא לזה מתן? כן? אבל בשביל הצדיקים, לקבל שכר זה מתנה, אבל שכר יש. זה השכר בזהות. ובכל מדרגה של ההתגלות, של ההולדה, התולדה של העובר הזה, יש שכר בזהות. ולכן אי אפשר לקפוץ מהמדרגה התחתונה למדרגה העליונה. בכל מדרגה יש הזכות השייך לאותה מדרגה, השכר השייך לאותה מדרגה. אבל השכר של הצדיקים זה בזהות, זה לא באוצר של... תפסת את זה.
הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאברהם שכר על כל דבר, למה בגלל שזה יצחק? היה נותן לו שכר גם על זה. לא היה אומר לו שזה יצחק, היה אומר לו שייקח את בנו, ואז רק בסוף היה אומר לו שזה יצחק,
כן,
היה מקבל עוד שכר.
כן, כן, זה אותו דבר, אין שאלה. זה אותו דבר. אתה מסביר את הפסוק. זה המדרגות. בכל מדרגה הוא התעכב, כן? אפשר להסביר את זה ככה, אבל פי שזה לא הפשט האמיתי. הוא אמר לו קודם כל, קח את בנך. הרבה זמן הגיע למדרגה את יחיד אחד. טוב, אז זה הקטע הראשון, אם עכשיו זה ברור, כן? אז ניקח מיד את הקטע השני, וכמה זמן נשאר? לא נשאר זמן. לא, אז אני מעדיף שתיקחו את הדפים, כן? ותלמדו כבר את הפשט, ונראה את זה בשבוע הבא. אז יש לכם פה את המדרש מודלת, ועל... רדע כאן, סליף. על הפסוק, ואת הנפש אשר עשו בחרם, כן? מה אומר המדרש הזה? ומה אומר הזוהר הזה? אז כל אחד ייקח דף. אז ב... אז השיעור בצרפתי יהיה ביום רביעי ב-6:15.